היי, אני מתן זינגר, וטוב שחזרתם לאופטיקאסט. אני מנסה ללכת לישון כל יום קצת יותר חכה ממה שקמתי, ובואו תצטרפו אליי למסע הזה. ולפני שנגיע לנושא של הפרק היום, אני רק רוצה להזכיר שיש גם בלוג שאני כותב, בשם אופטיקאי מדופלם. מה שאני הולך לדבר עליו היום, כמו מה שדיברתי עליו בכל עשרת הפרקים הקודמים, מבוסס על דברים שאני כותב שם בבלוג. ועל 95% ממה שכתבתי בבלוג עוד לא יצא לי לעשות פרקים בפודקאסט, אז אם הדברים האלה מעניינים אתכם, אולי שווה לבדוק גם את הבלוג, יש מצב שתמצאו שם עוד דברים מעניינים, ושוב, הבלוג נקרא אופטיקאי מדופלם, והכתובת היא מדופלם.blog. ובפרק הקודם דיברנו על סיפור אהבה בין וורן באפט לחברת הביטוח גייקו, שהולך אחורה עוד לשנת 1951, ולהצלחה אדירה של החברה בתור חלק מברקשר, והיום אנחנו נדבר על סיפור הדיסרפשן שקרה בהמשך. אם אתם זוכרים, הפרק הקודם מסתיים עם באפט ב-2004, כשאמר שפרוגרסיב הם מתחרי קשוח, הם גם עברו ממודל הסוכנים לשיווק ישיר של ביטוח כמו גייקו, אבל גייקו היו ה-low-cost producer המוביל, ומערכת כזאת מנצחת עם הזמן לטענת באפט. אז בואו נדלג רגע לסוף. פרוגרסיב הצליחו בסוף לעקוף את גייקו בשוק ביטוח הרכב. בשנת 2017, גייקו עוד הובילו, היו להם 16 מיליון פוליסות פעילות, לעומת 11 מיליון פוליסות בערך של פרוגרסיב, 50% יותר לגייקו, אבל הפער הזה נסגר בהדרגה, וב-2022 לפרוגרסיב כבר היו יותר פוליסות פעילות מלגייקו. שזה די מעניין, איך דבר כזה קרה בעצם. השעה הראשונה שאפשר לעלות היא שיש דרך מאוד מאוד קלה לחברת ביטוח שרוצה לצמוח מהר. היא יכולה פשוט להוריד מחירים, למכור פוליסות בהפסד, למכור שטרות של דולר תמורת 80 סנט, כמו שגייקו סוג של עשו בשנות ה-70 כשהם כמעט פשטו רגל. באפט הסביר כבר לפני 20 שנה שהם מוכנים לעשות דברים טיפשיים בביטוח, כבר ימצאו אתכם ויקנו ממכם פוליסות.
If you are willing to do dumb things in insurance, the world will find you. I mean, you do not, you can be in a rowboat in the middle of the Atlantic and just whisper out, I'm willing to write this and then name a dumb price. And you will have brokers swimming to you, you know, with their fins showing, incidentally. It is brutal. I mean, if you are willing to do dumb things, there are people out there and it's understandable but they will find you and you will get the cash up front. You will see a lot of cash and you won't see any losses and you'll keep doing it because you won't see any losses for a little while, so you'll keep taking on more and more of this, you know, and then the roof will fall in. And I mentioned in the annual report how Geico had taken in, you know, $70,000 of premiums in the early 80s for a few policies, and they thought they were just picking cherries at the time, and they reinsured a lot of it. And so far we've lost $93 million. Now the most we could make was 70 odd thousand, and I don't know what the most we can lose is, but I know that 93 million has gotten my attention.
אז האם זה מה שפרוגרסיב עשתה? בשביל לענות על זה, בואו נכיר מטריקה שנוהגים להסתכל דרכה על חברות ביטוח. יחס ההפסד, loss ratio. ההכנסות של חברת ביטוח מגיע בעיקר דרך דמי הפוליסה של לקוחות משלמים, ויחס ההפסד מודד כמה מתוך ההכנסות האלה, מתוך הפרמיות שחברת הביטוח גובה, היא מפסידה על תשלום של תביעות ללקוחות שלה. זה בעצם מודד כמה חברת הביטוח טובה בחיתום שהיא עושה, ב-underwriting, בלחזות מה ההסתברות של לקוח הגיש תביעה ומה היא הגובה שלה. לוס רשיו של מעל 100% אומר שהחברה מוכרת פוליסות בהפסד. הפרמיות שהיא גובה לא מספיקות אפילו כדי לחסות את כמה שהיא משלמת על תביעות. כשיחס ההפסד יורד מתחת ל-100, זה כבר משפר את המצב. זה אומר שאחרי תשלומי התביעות נשאר עוד לחברה קצת כסף. ויחס הפסד של סביבות 70% נחשב אפילו לטוב. זה אומר שמכל דולר שהחברה גובה על פרמיות, היא משלמת רק 70 סנט לכיסוי של תביעות, וזה משאיר לה 30 סנט בשביל שאר ההוצאות שלה, שתכף נדבר על מים. והנקודה כאן היא שב-2008, יחס ההפסד, ה-loss ratio של פרוגרסיב, היה די זהה לזה של גייקו, ומאז הוא הלך והשתפר דווקא, עד שהוא נהיה הרבה יותר טוב משל גייקו. ב-2019 כבר היה ביניהם פער של בערך 12 נקודות, יחס ההפסד של גייקו היה מעל 80%, לעומת פרוגרסיב, שהורידה את יחס ההפסד שלה לכמעט 70%, ומאז הפער ביניהם רק הלך וגדל. ואם לפרוגרסיב יש יחס הפסד, יש loss ratio יותר נמוך מגייקו, זה אומר שהם לא סתם הורידו מחירים ומחרו פוליסות בהפסד, כדי לצמח יותר מהר. אז מה פרוגרסיב כן עשו? בואו נסתכל על עוד פרמטר. חברות ביטוח מוציאות כסף על עוד דברים חוץ מלשלם תביעות. למשל, יש להם משרדים, הנהלה, הוצאות על פרסום, ופעילות של חיתום, underwriting. אלה צוותים שקובעים את המחירים של הפוליסות. הם אוספים נתונים, מנתחים אותם, מעריכים הסתברויות, עושים הרבה עבודה, שנועדה בסופו של דבר לשפר את ה-loss ratio. וזוכרים שאמרנו שאם לחברה יש loss ratio של 70%, זה משאיר 30 סנט מכל דולר של פרמיה, כדי לשלם על שאר ההוצאות, חוץ מתשלום של תביעות? אז זאת אחת מההוצאות האלה. ואם נסתכל על underwriting expenses, כמה כל חברת ביטוח הוציאה על פעילות החיתום שלה, שנועדה כדי לשפר את הדיוק של הערכות הסיכון ואת האופן שבו הם מתמחרים פרמיות, רואים שפה פרוגרסיב דווקא הוציאו יותר כסף מגייקו, על תהליך ה-underwriting עצמו, שעזר להם גם לצמוח יותר מהר וגם להשיג loss ratio יותר טוב. אז בואו נסכם את זה שוב, פרוגרסיב צמחו הרבה יותר מהר מגייקו, עם loss ratio יותר טוב משל גייקו, מה שאומר שהם שילמו הרבה פחות כסף על תביעות בפרוגרסיב, אבל פרוגרסיב הוציאו יותר כסף על תהליך ה-underwriting שלהם. לכאורה, לא היה אמור לקרות כזה דבר. לגייקו היה יתרון אדיר, כי במשך עשורים הם מכרו הכי הרבה פוליסות, והיה להם את הכי הרבה דאטה, כמות מידע הכי גדולה, זה היה אמור לאפשר להם לחזות הכי טוב את ההסתברות שיהיה הפסד, ולדעת תמחה בצורה הכי טובה את הפרמיות שלהם. וכל זה היה צריך למשוך עוד לקוחות איכותיים לגייקו, שהיו אמורים למצוא שם את הפרמיה הכי זולה בשבילם. ובכל שנה כזאת שעוברת, היתרון של גייקו היה אמור לגדול עוד יותר, כי כל שנה שיש לה 50% יותר פוליסות פעילות מפרוגרסיב, יוספת 50% יותר דאטה, מה שמאפשר לה לתמחר פוליסות בצורה עוד יותר מדויקת, ולהשיג loss ratio טוב יותר עם יותר פוליסות, ורק להגדיל עוד יותר את הפער שוב ושוב ושוב כל שנה. אבל משהו שיבש את הדינמיקה הזאת. פרוגרסיב הוציאו כסף על משהו שבדיעבד התברר בתור disruptive technology. זאת הדרך להבין את המספרים שהזכרנו קודם. והטכנולוגיה שפרוגרסיב השקיע בלפתח נקראה telematics, טלמטיקה. הם התקינו חיישנים ברכב שאספו נתונים במהלך הנהיגה, וזה אפשר להם להעריך יותר טוב את ההסתברות שתהיה תאונה. זה עולה הרבה כסף לעשות את זה, ובזמן שהם השקיעו בטלמטיקה, גייקו המשיכו, כמו שבאפט הסביר כבר ב-96, לקצץ את עלויות התפעול ולשפר את הרווחיות, כמו שאינקמבנט אמור לעשות. זוכרים, הם פעלו בדיוק כמו שחברה מובילה ומנוהלת היטב אמורה לפעול. הם התמקדו בלשפר עוד ועוד את המוצר שלהם, להתייעל עוד יותר, להוזיל את העלויות, ולדחוף את החיסכון הזה ללקוח, בצורה של פרמיות עוד יותר זולות. ובאותו זמן, פרוגרסיב התחילו להתקדם במסלול חלופי. וכמו שבדרך כלל קורה בסיפורי disruption, בהתחלה זה לא היה נראה כמו משהו שיוכיח את עצמו, ובגלל זה אינקמבנטס לא מתלהבים להקצות לדברים כאלה משאבים. ובמקרה הפעם, על כיסא אינקמבנט, שמזלזל ב-disruptive technology החדש ובוחר להתעלם ממנה, יושב לא אחר מאשר וורן באפט. הנה קטע מתוך האספה של ברקשייר ב-2012, שבו הוא נשאל למה גייקו לא משקיעים בטלמטיקס כמו פרוגרסיב.
Telematics is the latest pricing technology in the auto insurance business, whereby you put a little device in your car and you can either get a discount or some other determination of your pricing based on actual driving behavior. What is Geico doing to keep pace with that change? And are there any other initiatives that Geico has in place to maintain its competitive advantages in pricing?
Yeah. Well, Progressive, as you know, has probably been the leader in what you just described. And we have not done that at Geico. But if we think there becomes a superior way to evaluate the likelihood of anybody having an accident, I think you have to answer 51 questions, which is more than I would like if you go to our website and to get a quote. And every one of those is designed to evaluate your propensity to get in an accident. And obviously, if you could ride around in the car with somebody for 6 months, you might learn quite a bit about the propensity, particularly if they didn't know you were there, you know, like with your 16-year-old son. But I do not see that as being a major change, but if it becomes something that gives you better predictive value about the propensity of any given individual to have an accident, we will take it on, you know, and we will try to get rid of the things that don't really tell us that much all the time. We're always looking for more things that will tell us if we look around at the people in this room one by one, you know, what tells us their likelihood of having an accident the next year. We know that youth is, for example. I mean, there's no question that a 16-year-old male is much more likely to have an accident than some guy like me that drives 3,500 miles a year and is not trying to impress a girl when he does it, you know. So That one's pretty obvious. Some of these others, some things are very good predictors that you wouldn't necessarily expect to be. Credit scores are, but and they're not allowed in all places, but they will tell you a lot about driving habits. We'll keep looking at anything, but I do not see any. I don't see in this new experiment anything that threatens Geico in any way.
חברות ביטוח זאת חשיבת החוף המזרחי האולטימטיבית. כל המהות של ביטוח זה להסתכל על העולם דרך אקסל ומספרים. להצמיד הסתברויות ותחזיות לכל לקוח ולכל פוליסה. אז אפשר להבין למה זה גרם להם להסתכל באותה צורה, גם על האופן שבו הם ניהלו את תקציבי האנדרייטינג שלהם, בגייקו. בפרק 6 הזכרנו את המאמר של קריסטנסן שבו הוא מסביר שבגלל שתהליך של disruption הרבה פעמים לוקח הרבה זמן, incumbents נוטים להתעלם מהדיסרפטורס. וזה בדיוק מה שוורן באפט וגייקו עשו. כמו שבאפט הסביר, טלמטיקה פשוט היה נראה כמו משהו מאוד יקר, עם ערך שמוטל בספק. אבל אם היה אז בגייקו מישהו שגם מבין איך disruption עובד, או מישהי, אולי הם היו יכולים לשכנע. בכל זאת להקצת משאבים לדבר הזה, כדי, אם תרצו, לקנות פוליסת ביטוח נגד disruption. אולי אם היו מציגים את זה ככה, הם היו משתכנעים. במאי 2013, גלן רנוויק, שהיה אז המנכ״ל של פרוגרסיב, אמר שממה שידוע לנו לא נראה שגייקו מעוניינים בביטוח מבוסס שימוש. אנחנו מאמינים שזו דרך פנטסטית לפלח לקוחות חדשים בשוק. למה הוא מתכוון עם לפלח לקוחות? זה אומר להבדיל בין לקוחות חדשים שיש להם הסתברות נמוכה לעשות תאונה, לבין כאלה שהסיכון איתם יותר גבוה. והטלמטיקה מאפשרת לזהות את זה בצורה יותר טובה משאר הפרמטרים שחברות כמו גייקו ופרוגרסיב אוספות על הלקוחות האלה. ובזכות זה, פרוגרסיב יודעת לחזות בצורה יותר מדויקת מה ההסתברות שהלקוח הספציפי הזה יעשה תאונה, וככה היא יכולה לתמחר את הפרמיה שלו בצורה הרבה יותר נכונה. באספה השנתית של ברקשר באותה שנה, באפט נשאל שוב, למה גייקו לא משקיע בטלמטיקה ולא מתייחסת לאיום התחרותי הזה מהצד של פרוגרסיב?
So our rates are attractive and our underwriting results are attractive and we continue always to look for further ways obviously to refine the selection technique but we don't do any of it lightly because what we're doing now is working very well and I just invite you to compare the Progressive results with the Geico results in the next 2 or 3 years and if we're wrong I will be here to freely admit that we were wrong but I don't think we will be.
ומה שמדהים הוא שבשלב הזה וורן באפט באמת צדק. בשנתיים שלוש אחרי ההצהרה הזאת, ב-2013, התוצאות של גייקו, כמו שהוא צפה, היו עדיין יותר טובות משל פרוגרסיב. וזה בטח רק חיזק עוד יותר בגייקו את הביטחון שהם צדקו, שהם לא צריכים להוציא כסף על טלמטיקה. אבל שימו לב למשפט שבאפט אמר שם, אנחנו לא ממהרים לעשות שינויים כי השיטה שלנו עובדת כל כך טוב. וכמו שקריסטנסן הסביר, disruption לוקח זמן. ובמשך הרבה שנים זה עלול להיראות כאילו ה-disruptive innovation זה משהו שהוא בכלל לא רלוונטי. עד שיום אחד זה כן מתברר כרלוונטי, והיום הזה בסופו של דבר הגיע גם כאן, ואז המכונה המשומנת של גייקו, המשין, כמו שבאפט כינה אותה, התחילה לחרוק. ב-2019 המספרים כבר נראו ככה, ה-loss ratio, יחס ההפסד של פרוגרסיב, היה בערך 12 נקודות יותר טוב מגייקו. הם שילמו על תביעות 12 סנט פחות על כל דולר של פרמיה, אבל יחס ההוצאה של פרוגרסיב היה יותר גרוע, בערך ב-5 נקודות, כי הם השקיעו בטלמטיקה וגייקו עוד היו מאחורה בזה. אז מכל דולר של פרמיה, פרוגרסיב הוציאו 5 סנט יותר מגייקו על הוצאות תפעול, אבל ה-5 סנט האלה חסכו להם 12 סנט של הפסדים על תביעות, ואם מחברים את זה ביחד, מקבלים משהו שנקרא היחס המשולב, ה-combined ratio, שזאת מטריקה שלוקחת בחשבון את כל הדברים האלה ביחד, ואצל פרוגרסיב, ה-combined ratio היה יותר טוב מגייקו, ב-7 נקודות, כי הם הוציאו 5 סנט יותר מכל דולר על טלמטיקה, וזה חסך להם 12 סנט של הפסדים על תביעות. אז אולי זה לקח בערך 10 שנים, אבל בסופו של דבר, ההשקעה הזאת בטלמטיקה בהחלט החזירה את עצמה. ובנקודה הזאת גם גייקו כבר הבינו את זה. הנה אג'יט ג'יין, סגן היושב-ראש של ברקשר שמנהל את כל תחום הביטוח, ווורן באפט מודים בזה, באספה של 2021.
גייקו had clearly missed the bus and were late in terms of appreciating the value of telematics. They have woken up to the fact that telematics plays a big role in matching rate to risk. They have a number of initiatives, and hopefully they will see the light of day before not too long, and that will allow them to catch up with their competitors in terms of the issue of matching rate to risk.
I will predict that 5 years from now, State Farm is still the largest auto insurer, but I will predict that 5 years from now, it's very likely that the top two will be Geico and Progressive in which order we'll see but both companies are going to do very well in my opinion Geico's done well extremely well but Progressive was better
that setting the right rate and we're catching up, I think, fairly fast.
וגם זה מתאים בדיוק לטקסטבוק של תיאוריית הדיסרפשן, האינקמבנט שבעצמו מיוזמתו בחר לוותר ולא לאמץ את הטכנולוגיה החדשה בשלב מוקדם יותר, מבין באיחור את היתרון שלה וממהר לנסות לאמץ אותה, אבל בשלב הזה הוא כבר איבד את ההובלה בשוק למתחרה אחר שכבר נמצא בשלב הרבה יותר מתקדם של אימוץ הטכנולוגיה הזאת. והג'יט ובאפט אמרו אז שלדעתם גייקו סוגרים את הפער, אבל טרישה גריפית, שהייתה אז המנכלית של פרוגרסיב, דווקא חשבה אחרת, הנה ציטוט. יש לנו יתרון על הרבה מהמתחרים כבר הרבה שנים ואנחנו לא מתכוונים לעצור. פילוח הוא רכיב מפתח במחירים התחרותיים שלנו, ואין מקום שזה ניכר בו יותר מאשר ההשקעה שלנו בביטוח מבוסס שימוש. ביטוח מבוסס שימוש הוא פרמטר התמחור הכי מוצלח שיש לנו, הוא מספק דיוק שאין כמותו בתמחור פוליסות ללקוחות. אז פוליסת הביטוח מבוססת שימוש של גייקו, Drive Easy, בסוף הושקע בערך 10 שנים אחרי שפרוגרסיב השיקו את סנאפשוט, המוצר המקביל שלהם. ולפיגור הזה היו משמעויות דרמטיות, כי תעשיית הביטוח יכולה להיות מאוד אכזרית. פרוגרסיב המשיכו לשפר עוד ועוד את האופן שבו סנאפשוט מפלח לקוחות ומתאים בין מחיר לבין סיכון, ובשלב מסוים הם הוסיפו מודל שנותן החזר של 50% מדמי הפרמיה, אם הטלמטיקה קובעת שיש סיכוי יותר נמוך לתביעה, ואופציה של כנס של עד 60% מהפרמיה, אם הטלמטיקה קובעת ההפך, שיש דווקא סיכוי גבוה לתאונה. ומה יהיה האפקט של זה? אז כמובן שההנחות מושכות לפרוגרסיב נהגים שהם מאוד זהירים, יש הסתברות מאוד נמוכה לתביעה איתם, וחברות ביטוח אחרות לא יודעות אבל לזהות את זה לגביהם, כמו למשל גייקו. ולכן גייקו לא יודעת להציע להם פוליסה יותר זולה, אבל פרוגרסיב, בזכות הטלמטיקה שלה, כן. ומה קורה לנהגים הפחות זהירים שפרוגרסיב נותנת להם כנס ומעלה להם מחירים בגלל זה? לא קשה לנחש שהם כנראה לא ישמחו לחדש את הפוליסה שלהם בפרוגרסיב, הם יחפשו חברת ביטוח אחרת, אולי כזאת שלא יודעת לזהות שהם נהגים בעייתיים, ולא יודעת לתמחר את הפרמה שלהם במחיר יותר יקר, וחלקם כנראה ילכו לגייקו, כי לגייקו אין טלמטיקה מתקדמת כמו של פרוגרסיב, ואולי היא לא יודעת לזהות את זה שהרבה מהם הם נהגים בעייתיים. ומה יהיה האפקט של כל זה על הלוס רשיו של שתי החברות? זה רק יגדיל עוד יותר את הפער לטובת פרוגרסיב. ובסוף 2022 זה בדיוק מה שפרוגרסיב טענו שקורה, הנה ציטוט מהשיחה הרבעונית שלהם. שיעור החידוש של הנהגים הכי בטוחים שלנו שנהנים מההנחות הכי גבוהות הוא 6% יותר בממוצע, בעוד שהוא 16% נמוך יותר לנהגים המסוכנים שלא מקבלים הנחה. התוכנית הזאת באופן סיסטמטי עוזרת לנו לשמר נהגים בסיכון נמוך, ולהיפרד מנהגים בסיכון גבוה. וזה מאוד מזכיר את הסיפורים בפרק 2 על תעשיית הפלדה והריבר. בתקופה שעוברת עד שהטכנולוגיה החדשה נהיית מספיק בשלה, יש איזשהו פרק זמן שבו שולי הרווח של האינקאמנט דווקא נראים טוב, בזכות זה שהוא מתעלם מהטכנולוגיה החדשה. במקרה הזה היו כמה שנים שבהם פרוגרסיב גם הוציאו הרבה כסף על טלמטיקה, וגם הטכנולוגיה שלה לא הייתה מספיק בשלה כדי להשיג לוסט רשיו טוב. אבל בסוף הטכנולוגיה מגיעה לשלב שהוא כן מספיק בשל, ואז קורה הדיסרפשן, וכשהאינקאמנט מתעורר, זה עלול להיות מאוחר מדי כדי לסגור את הפער, ומסתבר שבביטוח לדיסרפשן יש גם השלכות די אכזריות. ב-2023, כמה שנים אחרי שה-GJ הבטיח שגייקו כבר מדביקים את פרוגרסיב, הוא הסביר שבעצם יש לגייקו עוד הרבה עבודה, זאת משימה טכנולוגית יותר מורכבת ממה שהוא העריך, והם עדיין לא ממש שם.
Even though we have made improvements in terms of bridging the gap on telematics, we still haven't started to realize the true benefit, and the real culprit or the bottleneck is technology. Geico's technology needs a lot more work than I thought it did. It has more than 500, actually more than 600 legacy systems that don't really talk to each other, and we are trying to compress them to no more than 15, 16 systems that all talk to each other. That's a monumental challenge, and because of that, even though we have made improvements in telematics, we still have a long way to go.
וזאת נקודה שחשוב להתעכב עליה, כי ב-2012 או 13, 10 שנים לפני זה, כשבאפט נשאל על טלמטיקס, הוא הציג את זה בתור, אנחנו יודעים שזה קיים, זאת אחת מתוך עשרות דרכים שגייקו מסתכלת עליהם, שאולי תאפשר לה לפלח יותר טוב לקוחות, ולשפר יותר טוב את ההתאמה בין מחיר לסיכון, אנחנו לוקחים את הכל בחשבון, אנחנו שוקלים את הכל, לגבי טלמטיקה זה כרגע לא נראה שזה יהיה שווה את ההשקעה, אבל אם נגיע למסקנה אחרת, אז נעשה את זה, זה מה שבאפט אמר לפני 10 שנים, אבל בדיעבד מסתבר שזה לא היה עד כדי כך פשוט. מהסבר הזה של הג'יט שהגיע רק ב-2023, זה נשמע כאילו התשתית של גייקו מורכבת ממאות מערכות לגאסי, שלא מדברות אחת עם השנייה, שמאוד קשה לערוך בהם שינויים, וזה מונע מהם לשלב טלמטיקה בצורה אפקטיבית, כי בשביל לעשות את זה צריך לערוך שינויים בתחומי האחריות של כל מאות המערכות האלה. אז גייקו עושים פרויקט מאוד גדול ומורכב של ריפקטורינג, של לבנות מחדש את המערכות שלהם, ולצמצם ולפשט את הארכיטקטורה הזאת לתוך כמות הרבה יותר קטנה של רכיבים שהם כן יכולים לערוך בהם שינויים. וכשחברה מובילה צריכה לבנות מחדש את כל הארכיטקטורה שלה כדי לשלב טכנולוגיה חדשה, או איזושהי דרך חדשה לעשות עסקים, זה כנראה סימן שהדבר החדש הזה הוא disruptive innovation. היו קרוב לעשר שנים שבהם טלמטיקה לא הייתה דבר מספיק בשל, וגייקו לא לקחו אותה ברצינות, אבל מרגע שהם החליטו שהם כן רוצים לקחת אותה ברצינות, זה לוקח להם עוד חמש שנים או אפילו יותר, כדי לבנות מחדש את המערכות שלהם ולשלב אותה בצורה אפקטיבית. וזה המון זמן בשביל פרוגרסיב לצבור דאטה וניסיון ו... לשפר את המוצר שלהם ואת הפער שלהם מגייקו, עוד ועוד ועוד. אז שוב, מסתבר שהשקעה גדולה ב-disruptive innovation, זו דרך שיכולה לאפשר לחברה שנמצאת מאחורה בשוק להפתיע, ולעקוף את ה-low-cost producer שמוביל, ולקחת ממנו את ההובלה בשוק. וזה אולי שיעור שלא הופיע בקורס של בנג'מין גרם, שהוא הזכיר את היתרונות של להיות ה-low-cost producer, היתרונות שבאפט דיבר עליהם ב-2004. ואני חושב שזה עוד דוגמה לעד כמה חשוב להכיר את תיאוריית ה-disruption, ולהבין איך המנגנון הזה עובד. באפט, לכאורה במשך עשורים, אמר שהוא לא מבין טכנולוגיה, אז הוא נמנע מלהשקיע בחברות כאלה. בימים הראשונים של האינטרנט, כשביקרו אותו על זה שהוא לא משקיע בחברות .com, וכביכול פספס את כל הגאות במניות האלה ב-90s, הוא הסביר שהוא משקיע רק בדברים שהוא מבין לעומק. למשל, ריגליגם, זאת הדוגמה שהוא נתן, אז כי האינטרנט לא ישנה את האופן שבו אנשים לא עושים מסטיק. וזאת הייתה הדרך שלו להסביר את הקונספט של Circle of Competence, להישאר בתוך האזור שאותו הוא כן מבין היטב, ולא להשקיע בדברים שהוא לא מבין אותם מאוד לעומק. חברות ביטוח, בניגוד לחברות .com ב-90s, כן היו בתוך ה-Circle of Competence שלו. עוד מאז שהוא בן 21, דיברנו על זה בפרק הקודם. העניין הוא שהמנגנון ה-disruption זה לא משהו שרלוונטי רק לחברות שמפתחות טכנולוגיה שנשמעת מאוד מורכבת, כמו אורקל או סן מייקרוסיסטמס או סיסקו, שבאפט בזמנו התרחק מהם כי הוא טען שהוא לא מבין בזה. התיאוריה של קריסטנסן התבססה על מחקר שחצה הרבה מאוד תעשיות. הדוגמה שממנה התחלנו בפרק 2 הייתה של ייצור פלדה, ובגלל זה אני חושב שכל מי שמתעסקים בהשקעות צריכים להבין אותה. גם אם הם נמנעים מתעשייה של תוכנה או ייצור שבבים או דברים שנשמעים כמו טכנולוגיה פר אקסלנס. אני חושב שאם בנג'מין גרם מודרני היה בונה קורס על השקעות ערך, הוא היה משלב שם גם שיעור על disruption. ויש לי עוד כמה מחשבות לשתף בהם שעלו לי בעקבות הסיפור הזה. קודם כל זה הרגיש קצת מוזר ככל שניתחתי את הסיפור הזה וזיהיתי איך התבנית של ה-disruption חזרה פה, כי אם קראתם את הבלוג שלי, אתם בטח יודעים שאני מאוד מעריץ את וורן באפט ולמדתי ממנו הרבה, והסיפור הזה שבו הוא התעלם מטלמטיקה ואיבד את ההובלה לפרוגרסיב עם גייקו, גורם לו להיראות לא מאוד טוב. אבל זה אולי לקח ראשון מכל הסיפור, גם אם אתם מעריצים מישהו וחושבים שהוא חכם ומוכשר ומנסים ללמוד ממנו, זה לא אומר שהוא מושלם. אף אחד לא מושלם, אף אחד לא יודע את הכל, וכולם עושים טעויות, וגם מהם אפשר ללמוד. וזה משהו שחשוב לזכור. ספציפית לגבי באפט, גם לא הייתי לוקח ממנו למשל עצות על תזונה או על הורות. אז חשוב לזכור גם כשמעריצים מישהו ולומדים ממנו להימנע מההיילו אפקט הזה שגורם לנו להניח ש... אנשים ממושלמים. וורן באפט צדק ב-2004 כשהוא אמר שפרוגרסיב הם מתחרי קשוח, ושהם אמנם עברו ממודל של סוכנים למודל של גייקו, של שיווק ישיר של ביטוח, אבל שלמרות זאת הוא עדיין בטוח ביתרונות של גייקו. וזה היה אמירה שבדיעבד הייתה נכונה. קריסטנסן הסביר שעל סמך כל הקייס סטאדיז שהם חקרו, כששחקן נכנס לשוק של חברה מובילה ומנסה להתחרות דרך המודל העסקי שהיא טובה בו, שזה מה שהיא יודעת לעשות הכי טוב, זה בדרך כלל לא משהו שישנה את הדינמיקה בשוק. וזה לא משנה אם השחקן החדש הזה הוא סטארט-אפ שיודע לזוז מהר, או חברה מבוססת עם המון משאבים, כמו IBM שניסתה להיכנס לשוק מכונות השכבול של זירוקס בשנות ה-80 ונכשלה פעם אחרי פעם. פרוגרסיב הצליחו אולי להשתלט על נתח מהשוק באמצעות חיקוי של המודל של גייקו, אבל הם לא התקרבו אפילו לעמדה מובילה. הדרך היחידה לשנות דינמיקה בשוק ולהדיח חברה מובילה היא דרך disruption, וזה בדיוק מה שבאפט פספס ב-2012, כשהוא הצדיק את ההחלטה של גייקו גם לא להשקיע בטלמטיקה. הוא כנראה לא הבין עד הסוף איך יכול להיראות תסריט של disruption, מה שבדיעבד כנראה מסביר את מה שקרה בשוק. אז פתחנו את הפרק הקודם בסיפור של איך באפט לא התקבל ללימודים בהרווארד, אבל חבל שלא היה בגייקו מישהי או מישהו שכן למדו בהרווארד, וספציפית גם התלהבו מה-Innovator's Dilemma, ושלחו איזה מכתב בסגנון של פרופסור קריסטנסן היקר, אני רואה שאתה מלמד בהרווארד, אז אשמח להירשם. כי אם היה בגייקו מישהו שלמד אצל קריסטנסן ומבין לעומק איך disruption עובד, אולי הם היו יכולים לשכנע להשקיע בטלמטיקה בשלב יותר מוקדם, גם כשעוד לא אפשר להצדיק את זה עם מודל באקסל. אידיאלית, להקצות לזה צוות עצמאי וסינגל-threaded, כזה שאומרים לו, מהיום אתם מפוטרים מגייקו, והתפקיד החדש שלכם ולבנות מחדש מערכת underwriting מודרנית שתתבסס על טלמטיקה ותגרום לגייקו הישנה לפשוט רגל. כי אם צוות קטן כזה היה מתחיל לעבוד בגייקו 10 שנים קודם, זה אולי היה יכול לעזור להם להימנע מליפול קורבן להצלחה של עצמם ולאבד את היתרון שהיה להם על פני פרוגרסיב. ונקודה אחרונה שחשוב להזכיר היא שזה שחברה חובה disruption לא אומר שהיא פושטת רגל או שהסיפור נגמר מבחינתה. אורקל ואינטל ו-IBM וצ'קפוינט הם כולם חברות שחוו disruption אבל הם עדיין פועלות וצומחות ומרוויחות כסף. מה שכן, הם איבדו פוזיציות דומיננטיות שהיו להם בשווקים שהם הובילו, ושאולי הם עדיין היו יכולות להוביל היום, אם הם היו מאמצות טכנולוגיות חדשות בשלב יותר מוקדם. ולמרות שגייקו איבדה את הפוזיציה שלה לפרוגרסיב, באפט צופה שבעוד 10 שנים זה עדיין יהיה גייקו ופרוגרסיב שממשיכות להוביל, הוא פשוט אמר, נראה כבר מי תהיה הראשונה ומי השנייה, כי גייקו הם עדיין חברה עם תרבות חזקה והנהלה מוכשרת, והם עובדים הכי קשה שהם יכולים כדי לתקן את הפערים האלה שנוצרו. וזאת נקודה שהיא אולי גם סגווי טוב לפרק הבא. ב-2020 ו-2021 הייתה מעין בועת סאס בשוק, ויחד איתה גם כמה חברות אינשורטק של חברות ביטוח שניצלו את הסאס והקלאוד, הופיעו והגיעו להערכות שווי מאוד מאוד גבוהות. אבל בניגוד לשוק הסייבר סקיוריטי, שכמו שראינו בפרקים 7 ו-8, הקוביד האיץ שם תהליך אמיתי של disruption בשוק הסייבר, ואומנם לא כל חברות הסייבר שרדו, אבל אלה שמובילות מביניהם עדיין צומחות בצורה מאוד מהירה, בשוק הביטוח הסיטואציה התפתחה בצורה קצת שונה, ובפרק הבא אנחנו ננסה לבחון את זה. אז עד כאן להפעם, נמשיך בשבוע הבא.